שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"א במסכת שבת באתר c9.org.il. אנחנו מתחילים את דף י"א עמוד א', שלוש שורות מלמעלה בנקודותיים. נסיים את דף י"ב עמוד א', שמונה שורות מלמעלה. השיעור יהיה 16 דקות ולאחריו סיכום קצר. השיעור היה מחולק לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך בעוד חמש מימרות של רב, שאותם ציטט רב אבא מחסיא בשם רב חמא בר גוריא, שאין להם קשר ישיר למסכת. המימרה הראשונה מלמדת שאסור לבנות את בתי העיר יותר גבוהים מבית הכנסת, ואם יבנו את הבתים יותר גבוהים מבית הכנסת, העיר תחרב לבסוף, חלילה. והרי מהפסוק בעזרא לרומם את בית אלוקנו, ולהעמיד את חורבותיו ולתת לנו גדר ביהודה ובירושלים. הפסוק מסביר שבזכות שרומו את בית אלוקנו, אז באמת זכו לגדר ביהודה ובירושלים, ולהעמיד את החורבות. משמע שאם לא היו מרומים, אז חלילה היה ההפך. הגמרא מעירה שכל הדין הזה נכון בקומות גבוהות שנועדו למגורים, אבל בגגות של מגדלים שהם לא נועדו למגורים, אז אין בעיה שיהיו גבוהים מבית הכנסת. רבשי אומר שבזכות שהוא שמר שלא יגביאו את הבתים בעיר שלו, מטה מחסיה, אז העיר לא נחרבה. הגמרא אומרת שבכל זאת בסוף העיר נחרבה, אבל לא בגלל הסיבה הזו. הממרה השנייה מדברת על הזהירות שנדרשת מאדם כשהוא משמש, הוא עוזר לאנשים שונים, ומביאה מדרג של אנשים שונים. עדיף לאדם לשמש, לעזור, להישמע. ישמעאלים אשר לרומאי, כי הרומאים הם רשאים יותר מהישמעאלים, ועדיף לשמש ישמעאלי ולא חבר, הכוונה הפרסי. הזהירות שנדרשת בשימוש לתלמיד חכם היא גדולה מהשימוש של חבר, כי צריך זהירות מיוחדת בשימוש לתלמידי חכמים, אחרת אפשר להיענש. והזהירות משימוש של יתום ואלמנה גדולה מהזהירות שנדרשת לשימוש של תלמיד חכם, כי התורה מזהירה שמי שמענה יתום ואלמנה, הקדוש ברוך הוא חלילה יעניש אותו. המימרה השלישית מדברת על מדרג של קשיים מתמשכים. חולי מעיים חמור יותר מכל חולי אחר. כאב לב חמור יותר מכל כאב. מיחוש בראש חמור יותר מכל מיחוש. מיחוש זה צער שהוא לזמן קצר יותר מאשר כאב. ואישה רעה זה חמור יותר מכל רעה. המימרה הרביעית, כמו שמפרש המאירי, מתארת בצורה מטאפורית את הגודל של האחריות של השלטון כלפי האזרחים ואת חוסר ההבנה של האדם הקטן במכלול כל השיקולים והאילוצים של מקבלי ההחלטות. אז המטאפורה היא כזו, אם כל המים בימים היו דיו, וכל הקנים שנמצאים באגמים שבעולם היו קולמוסים לכתיבה, והשמיים היו יריות של קלף, וכל בני האדם היו לבלרים, סופרים, עדיין לא היו מספיקים לכתוב את כל המשימות של המיסים והמשפטים שמתחדשים מדי יום. והרי על הדבר אומר המשרשי מהפסוק במשלה, שמיים לרום וארץ לעומק ולב מלכים אין חקר. הממרה החמישית והאחרונה אומרת שאדם שחלם חלום רע, הדרך הטובה ביותר להטיב את החלום היא תענית. באותה מידה שהאש יכולה לשרוף בקלות צבעי פשטן, כך באותה קלות התענית עוזרת לאדם שחלם חלום רע. רב חסדא אומר שהתועלת של התענית היא דווקא באותו יום שנחלם החלום. אומר רב יוסף שבגלל זה אפילו בשבת מותר להתענות תענית חלום. ומספרת הגמרא סיפור על רב יהושע בנו של רב אידי, שהגיע לבית של רב אשי והכינו לו עגל משולש שנחשב לאוכל מאוד משובח, והזמינו אותו לאכול. אבל רב יהושע אמר שהוא לא יכול לאכול כי הוא בתענית. אז אמרו לו, האם אתה לא מכיר את מה שאמר רב יהודה, שאם אדם רוצה הוא יכול לדחות את תענית ושהוא יתחייב עליה לזמן אחר? אז עונה להם, אני מתענה תענית חלום, וכמו שאמר רב חסדא, יש עניין להתענות דווקא באותו יום של החלום, לכן אני לא יכול לדחות את התענית. עד כאן החלק הראשון של השיעור. נסכם, ראינו חמש מימרות של רב, המימרות האלה מימרות שציטט רב אבר מחסיא בשם רב חמא בר גוריא, שאין להם קשר ישיר למסכת. המימרה הראשונה אסרה לבנות מעל גובה בית הכנסת, אחרת העיר יכולה להיחרב חלילה. המימרה השנייה דיברה על הזהירות שנדרשת מאדם כשהוא משמש אנשים שונים, ומביאה מדרג של אנשים, ישמעאלי, רומאי, חבר, תמיד חכם, ובסוף יתום ואלמנה שאיתם צריך את הזהירות הגדולה ביותר. הממרה השלישית דיברה על מדרג של קשיים, חולי מעיים, כאב לב, מחוש בראש ואישה רעה, והממרה הרביעית לימדה על הגודל של האחריות של השלטון כלפי האזרחים. הממרה החמישית לימדה שתענית הוא דבר הטוב ביותר להטיב את החלום הרע, והכי טוב להתענות באותו יום שנחלם החלום ואפילו אם זה בשבת. ועכשיו לחלק השני של השיעור. אנחנו 19 שורות מלמטה בעמוד א'. למדנו במשנה בדף ת' שאסור להתחיל להתעסק בדברים סמוך לזמן תפילת מנחה, שמא ישכח להתפלל ויגיע לילה ויפסיד את התפילה. הדוגמאות שהבאנו היו שאסור ללכת למספרה או למרחץ או לברסקי או לאכול או לדיון בבית הדין סמוך לזמן של תפילת מנחה. ואם כבר התחילו אז לא חייבים להפסיק, אבל לקריאת שמע מפסיקים את העיסוקים, כי קריאת שמע היא חיוב מהתורה. ובסוף המשנה אמרנו שוב שלא חייבים להפסיק את העיסוקים לצורך תפילה שהיא אך ורק מדי רבנן. שואלת הגמרא, למה היה צריך ללמד שוב את אותה הלכה שמותר להמשיך את העיסוקים כשמדובר על תפילה? אז עונה הגמרא, הסיפה מדברת על אדם שלומד תורה, וכמו שרבי יוחנן מזכיר באדם שתורתו אומנותו, כמו רבי שמעון בן יוחאי, שלימוד תורה הוא היה עיסוק היחיד שלו. אז על האנשים האלה, כמו רבי שמעון בן יוחאי, עליהם נאמר שהם לא יפסיקו את הלימוד לתפילה. אבל אנחנו, אומר רבי יוחנן, שלא הגענו לדרגה של רשב"י, אנחנו מפסיקים לתפילה באמצע לימוד. בבקשה הגמרא, הרי יש ברייתא שנאמר בה שלא מפסיקים לא לתפילה ולא לקריאת שמע. והרי גם רבי שמעון בן יוחאי הפסיק לכל הפחות לקריאת שמע, שהיא מהתורה. אז למי התכוונה הברייתא שלא מפסיקים אפילו לקריאת שמע? לענתה הגמרא, מדובר על חכמים שעסוקים בקביעה של דיבור השנה, והם היו עולים לעלייה, אז אותם חכמים לא מפסיקים את הדיונים שלהם, אפילו לא לקריאת שמה. ובאמת הגמרא מביאה עדות של רבדה ברבה ושל זקני אגרוניה, שאמרו בשם רבי אלעזר ברבי צדוש, שהם היו עסוקים בקביעת דיבור השנה ביבנה, הם לא הפסיקו לא לקריאת שמה, וגם לא לתפילה. עד כאן החלק השני, הגענו לשבע שורות מלמטה בעמוד א', נסכם מה שראינו בחלק הזה. למדנו שבמשנה אסור להתחיל להתעסק בדברים סמוך לזמן תפילת מנחה, שם ישכח להתפלל ויגיע לילה ויפסיד את התפילה. ואם כבר התחילו, אז לא חייבים להפסיק, אבל לקריאת שמה מפסיקים את העיסוקים, כי קריאת שמה היא חיוב מהתורה. המשנה חזרה על הדין הזה פעם שנייה, כדי ללמד שאדם שלומד תורה כמו רשב"י וחבריו שתורתם אומנותם, אז לא מפסיקים את הלימוד לתפילה, להבדיל משאר האנשים כמונו שאנחנו מפסיקים גם לתפילה וגם לקריאת שמה. והבאנו ברייתא סותרת ואמרה שלא מפסיקים אפילו קריאת שמה ולא לתפילה, וענינו שמדובר על חכמים שעסוקים בקביעה של העיבור השנה, והם לא מפסיקים אפילו לא לקריאת שמה, והבאנו באמת עדות שככה הם נהגו. ועכשיו נעבור לחלק השלישי במשנה בסוף עמוד א'. הנושא של המשנה הוא גזרות שגזרו חכמים כדי למנוע אדם מלעבור על איסור בהיסח הדעת. המשנה מונה ארבע גזרות שונות. הגזרה הראשונה, אסור לחיית לצאת עם המחט שלו סמוך לכניסת השבת. החשש הוא שהוא ישכח את המחט ויטלטל אותו לאחר כניסת השבת. הגזרה השנייה, אותו רעיון, רק עם לבלר, סופר, שאסור לו לצאת עם הקולמוס סמוך לכניסת השבת, שמא ישכח ויטלטל אותו בשבת. הגזרה השלישית, אסור לאדם לפלוט קינים ולקרוא מהספר בשבת לאור הנר, כי יש חשש שאדם יקרב את הפתילה לשמן כדי לחזק את האור ויעבור לאיסור תורה של עברה. המשנה מביאה היתר לחזן לראות איפה הילדים קוראים במבט חטוף, אבל לא לקרוא ממש. רש"י מביא שני פירושים מיהו החזן ומה הסיבה שהוא מסתכל על הספרים של התינוקות. לפי הפירוש הראשון, החזן הוא הגבאי של בית הכנסת. הוא שכח מה פרשת השבוע, אז מותר לו להציץ בספרים של הילדים שמשננים את הפרשה כדי לדעת מה קוראים השבת. לפי הפירוש השני, החזן הוא המורה של הילדים שקוראים בחומש, ומותר לו כמורה להסתכל בחומש של הילדים, אבל לא לקרוא ממש. הגזרה הרביעית, ללא קשר לענייני שבת, אבל גם באותו רעיון. חכמים מסרו לזב או לכל אדם לאכול עם הזבה, אלא אם כן כל מיני שינויים שהוא יעשה כדי להרחיק את עצמו מקירוב, דבר שיכול להוביל אותו לדבר עבירה. יוצא שכל ארבעת הגזרות נועדו למנוע מאדם לעבור על איסור תורה בהיסח הדעת. כהמשך למשנה שלנו, הגמרא מביאה משנה במסכת עירובין עם גזרה נוספת שגם היא נועדה למנוע חילול שבת בהיסח הדעת. המשנה בעירובין אוסרת לאדם שעומד ברשות הרבים לשתות מכלי שעומד ברשות היחיד, וגם להפך, לאדם שעומד ברשות היחיד לשתות מכלי שעומד ברשות הרבים. כל זה מחשש שמא ימשוך את הכלי אליו לרשות שלו ויעבור באיסור הוצאה. אז המשנה גם מוסיפה שאם ראשו ורובו נמצא ברשות שבו הכלי נמצא, שם כבר לא אסור. שואלת הגמרא, מה יקרה אם במקום לדבר על רשות היחיד ורשות הרבים, נדבר על רשות היחיד וכרמלית? האם גם כאן גזרו חכמים ויאסרו לאדם שנמצא ברשות היחיד לשתות מכלי שנמצא בכרמלית, או לאדם שנמצא בכרמלית ורוצה לשתות מכלי שנמצא ברשות היחיד? האם גם כאן נגזור ונגיד שאסור, או מכיוון שכל האיסור להוציא לכרמלית הוא מדרבנן, אולי פה אנחנו לא נגזור? אז עבר הסובר כן, אותו הדבר. כמו שאסור לשתות בשתייה כזאת ברשות הרבים, כך אסור גם בכרמלית. לעומת אביי, רב החולק וסובר לו, כל האיסור לשתות מכלי שנמצא ברשות השנייה הוא גזרת חכמים כדי למנוע איסור תורה. והדין של הכרמלית הוא גם גזרת חכמים. אין סיבה שנגזור גזרה לגזרה, גזרת חכמים לאיסור שהוא בעצמו מדרבנן. ולכן המשנה דיברה רק ברשות הרבים. אבל בכרמלית ורשות היחיד מותר לשתות כאשר אתה והכלי נמצאים כל אחד ברשות אחרת. המשנה בעירובין שאסרה את השתייה מהכלי שברשות השנייה אומרת בסוף, וכן בגת. מוכיח הבא את השיטה שלו מהמילים האלה. ואומר הבאי, מה הכוונה וכן בגת? אם הכוונה שהגת היא רשות היחיד, אז כבר אמרנו את הדין הזה ברישה, שאסור. אם הכוונה שהגת היא רשות הרבים, גם את זה אמרנו. אלא המשנה רצתה לחדש שגם בגת שהיא כרמלית הדין שווה, כמו שאסור לשתות מכלי שנמצא ברשות היחיד, ואדם ברשות הרבים גזרו חכמים שאסור לשתות, כך גם במידה ומדובר בכרמלית, הדין הוא אותו דין ואסור. לעומתו אומר רבה, המילים וכן בגת מדברות על עניין אחר ללא קשר ללכות שבת. הכוונה וכן בגת, הכוונה ללכות מעשר. וכך גם אומר ששת ונסביר. כל עוד לא נגמרה מלאכתם של הפירות, הם לא מתחייבים בהפרשת תרומות ומעשרות. אבל בכל זאת חכמים אסרו לאדם אכילת קבע של פירות גם לפני גמר המלאכה. אבל אכילת הרע הם התירו. כאן מדובר בענבים שנמצאים תוך כדי תהליך הייצור של היין, ולא נגמרה מלאכתם. והשאלה האם מותר לשתות מהיין בלי להפריש תרומות ומעשרות. אם האדם מתרחק מהגעת והוא לא נמצא ממש מעליה, אסור כבר לשתות מהיין, כי שתייה כזאת היא נחשבת לשתיית קבע. אבל אם האדם נמצא ממש מעל אוויר של הגעת, אז השתייה נחשבת להרעית, כי לפעמים הוא שופך את השרית שנשארה לו קורס חזרה לגת. במשנה במעשרות יש שלוש דעות בתנאים. אנחנו מתקשרים לסוגיה הזאת דרך השיטה של רבי מאיר. בהמשך נסביר את שתי השיטות הנוספות שלא קשורות באופן ישיר למהלך שלנו כאן במסכת שבת. אז רבי מאיר אומר שבכל מקרה מותר לשתות מהגת לפני שהפרשת תרומות ומעשרות, כל עוד שהראש שלך ורובך נמצאים על גבי הגת. וזאת הכוונה במשנה שלנו וכן בגת. כמו שבהלכות שבת אסור לאדם לעמוד במקום אחד, שרשות אחת ולשתות מכלי שנמצא ברשות השנייה, אלא אם כן ראשו ורובו נמצא באותה רשות שבה נמצא הכלי, כך גם בגת הד הדין הוא אותו דבר. רק כאשר ראשך ורובך נמצא מעל הגת, מותר לך לשתות מהיין לפני הפרשת המעשרות, כמו שיטת רבי מאיר במסכת מעשרות. ואם נחזור לרבא ואביי, אביי הוכיח מהמילים וכן בגת, שהכוונה לכרמלית, כי אביי הבין שהמילים האלה קשורות ללכות שבת, ולכן לדעתו גזירת חכמים על השתייה מהכלי שברשות השנייה, רלוונטית גם ברשות הרבים וגם לכרמלית. לעומתו רבא סובר שהמילים וכן בגת לא מתייחסות בכלל ללכות שבת, אלא ללכות מעשר, ולא הגיוני שבלכות שבת נגזור גזרה לגזרה, ולכן מותר לאדם לעמוד בכרמלית ולשתות מכלי שברשות היחיד וגם להפך. רק נשלים את החוב שלנו מהמשנה במעשרות ונראה את שתי הדעות הנוספות שלא הזכרנו. אז אמרנו שלפי רבי מאיר מותר לשתות מעל הגת בכל מקרה. לפי רבי אלעזר ברבי צדוק, אם מזגת, אם הוספת מים ליין, כבר אסור לשתות ממנו, כי עצם המזיגה הופכת את השתייה לשתיית קבע שהיא נאסרה כל עוד לא הפרשת תרומות ומעשרות. והשיטה השלישית, שיטת חכמים, זה תלוי. אם מזגת את היין במים חמים, אתה חייב הפרשה שלפני השתייה, כי מסתבר שלא תחזיר את השארית לגת, ולכן השתייה הופכת כבר לשתייה שהיא שתיית קבע, שהיא כבר חייבת בהפרשת תרומות ומעשרות. אבל אם מזגת במים קרים, אתה לא חייב להפריש קודם, כי השתייה נחשבת לארעית, בגלל שאת השארית של בכוס, אולי אתה יכול לשפוך חזרה לגת. עד כאן שלושת הדעות במשנה במעשרות. אז אם נחזור לענייננו, רבא סובר שלא גוזרים גזרה לגזרה, ולכן הגזרה שגזרנו על שתייה מהכלי רלוונטית רק ברשות הרבים, אבל לא בכרמלית שהיא בעצמה גזרת חכמים. לעומתו אביי סובר שניתן לגזור גזרה לגזרה. עכשיו הגמרא מקשרת את המחלוקת הזאת למשנתנו, ומנסה להוכיח כאחת השיטות. כתוב במשנה שלנו שאסור לחיית לצאת עם המחט שלו סמוך לכניסת השבת, מחשש שמו ישכח ויעבור על איסור תורה של הוצאה. מנסה הגמרא להבין, לכאורה מדובר שהמחט חובה לחיית בבגד, וכל האיסור של ההוצאה באופן כזה הוא רק מדרבנן, כי מדאורייתא כדי לעבור על איסור הוצאה צריך להחזיק ביד. אז הנה ראיה לשיטת אביי, גזרו שהחיית לא יצא ממחת תחובה בבגדו, שמא יעבור על גזרת חכמים שלא להוציא חפצים כשהם תחובים בבגד. אז אנחנו רואים שגוזרים גזרה לגזרה נגד שיטתו של רבא. מתרצת הגמרא, לא, יכול להיות שהמשנה מדברת על חיית שמחזיק ביד את המחת, ואז זה נכח לומר כמו שאמרת. אז מנסה הגמרא מברייתא אחרת, שבה כתוב במפורש שאסור לחיית לצאת סמוך לחשיכה עם מחת שתחובה בבגדו, אז הנה ראיה חותכת לשיטת אביי. מתרצת הגמרא, לא, יכול להיות שמדובר כאן בשיטת יחיד, שיטת רבי יהודה, שהוא סובר שכל אומן שמוציא כלי כדרך שמוצאים אותו בני אומנותו, אז הוא חייב בהוצאה הזאת מדין תורה. ואותה ברייתא שאמרה שהחיית שהוציא מחט שתחובה בבגדו חייב, אז זה כדרך החייתים, אז בדרך הזאת בשיטת רבי יהודה הדין הוא שהוא באמת חייב. גמרא מביאה ברייתא שמביאה דוגמאות נוספות שבהם רבי יהודה הוא יחייב באיסור תורה בדרך שהאומנים מוציאים. הנגר עם הסרגל באוזנו, הסורק של הבגדים בחוץ שבאוזנו, ההורג עם הפקק של הקנה שנועד להריגה באוזנו, הצבא עם דוגמאות של הצבע שתלויות בצוואר שלו, והחלפן כספים עם מטבע בתוך האוזן. וכל הדוגמאות האלה רבי יהודה מחייב מדין תורה בהוצאת שבת, ורבי מאיר פותר. עכשיו הגמרא מביאה שתי ברייתות שלכאורה סותרות אחת את השנייה. הברייתות מדברות על זב שיש לו כיס, מעין תחבושת היגיינית על עברו, ושתי הברייתות אוסרות על הזב לצאת עם הכיס לרשות הרבים. אי אפשר להחשיב את הכיס כבגד, ולכן אסור להוציא אותו לרשות הרבים. הברייתא הראשונה מחייבת מדרבנן, והברייתא השנייה מחייבת מדאורייתא. אומר רב יוסף, אין סתירה בין הברייתות, זה אותם שתי שיטות שהזכרנו. רבי יהודה מחייב את הזהב, למרות שזה לא דרך הוצאה, בכל זאת הדין של הזהב דומה לחיית שהוציא את המחט בבגדו והוא חייב, רבי יהודה לשיטתו. לעומתו רבי מאיר פותר, כי זאת לא הדרך של ההוצאה שאנשים מוציאים בה, וכמו שחיית שהוציא מחט בבגדו פטור, גם הזהב פטור, ורבי מאיר לשיטתו. דוחה הבא את התירוץ של רב יוסף, לא נכון. כל מה שאמר רבי מאיר שמי שמוציא שלא כדרך הוצאה פטור, זה דווקא באומן שזה לא הדרך שלו לצאת כך בדרך כלל. בדרך כלל הוא מוציא בידו, אבל זהב זה דרך שלו תמיד לצאת את החוצה עם הכיס, וממילא גם רבי מאיר יחייב במקרה של הזב. ואומר אביי, יש לי הוכחה לדברים. אם אדם פשוט, לא בעל מקצוע, שיעשה מלאכה בדרך לא מקצועית, למשל, הוא ייקח ויחוקק חור בתוך קורת עץ בשבת, האם יעלה לדעת שרבי מאיר יפתור אותו מאיסור שבת כי הוא לא עשה את זה בדרך הרגילה המקובלת, כמו שבעלי מקצוע עושים? לא נכון, אלא ודאי רבי מאיר יחייב. אז גם אצלנו, למרות שהזב יוצא לא בדרך הרגילה, אין סיבה שנפתור אותו. אז חוזרת הסתירה בין הברייתות. למה ברייתא אחת אומרת שהזב יצא עם הכיס חייב מדרבנן, והברייתא השנייה אומרת שהוא חייב מדאורייתא? עונה רבי מנונה, לא. כל ברייתא מדברת על זב מזוג שונה. זב שראה שלוש ריאות חייב להביא קורבן, אבל זב שראה שתי ריאות של זוב לא חייב בקורבן. אז הברייתא שמחייבת מהתורה מדברת על זב שראה שתי ריאות, והסיבה שהוא צריך כיס היא כדי לבדוק את עצמו אם יראה ריאה שלישית או לא, ולכן ההוצאה שלו היא הוצאה מלאה וחייב מדאורייתא. לעומת זאת, הברייתא השנייה שחייבה רק מדרבנן, סוברת שמדובר על זב שראה שלוש ריאות, והוא כבר לא צריך את הכיס כדי לבדוק את עצמו, כי הוא כבר התחייב בקורבן, ולכן ההוצאה שלו לא משמעותית, והוא חייב רק מדרבנן. דוחה הגמרא, זה לא נכון, גם זב שראה שלוש ריאות עדיין צריך את הכיס כדי להיטהר. אחרי הריאות של הזב הוא מתחיל לספור שבעה נקיים, ובשביל זה הוא צריך את הכיס כדי לבדוק את עצמו, כך שאין שום הבדל בין זב ששראה שתי ריאות או זב שראה שלוש ריאות. עונה הגמרא, רבי מנונה התכוון רק לשבת שבה הוא ראה את הריאה השלישית. השלישית. ביום הזה הוא לא מתחיל עדיין לספור את השבעה נקיים, ואז אם הוא יוציא את הכיס, הוא יהיה חייב רק מדרבנן, כי ההוצאה של הכיס היא לא משמעותית. דוחה הגמרא לא. גם ביום השלישי אמנם הוא לא זקוק לכיס מבחינה הלכתית כדי לבדוק את עצמו מראיות, אבל הוא צריך את הכיס כדי לא להתלכלך. עונה הגמרא לא. אפשר להגיד שהתנא של הברייתא סובר כמו השיטה שסוברת שכל דבר שהוא נועד למנוע לכלוך, אין לו חשיבות. כמו משנה במסכת מכשירים. התורה אומרת שרק אוכל שנרטב באחד משבעת המשקים יכול להיות מוכשר לקבל טומאה. אז ההלכה אומרת שרק אם הנוזל, המשקה הזה, ניתן על גבי האוכל מרצון של הבעלים, רק אז האוכל מוכשר לקבל טומאה. אם הבעלים מרוצים מנפילת המים והאוכל נרטב, ממילא הוא מוכשר לקבל טומאה. ואם הבעלים לא מעוניינים מנפילת המים, אז גם אם האוכל נרטב, הוא לא מקבל טומאה. אז המשנה מכשירים אומרת שאם אדם הפך קערה ויטה אותה על כותל וירד גשם, וליד הקערה היו פירות שנרטבו מהמים שנזלו מהקערה, אז אם האדם הפך את הקערה כדי שלא תהיה נקייה, הוא היה מרוצה מהנפילה של המים, אז הפירות מוכשרים לקבל טומאה. אבל אם הסיבה שהוא הפך את הקערה היא כדי להגן על הכותל ממי הגשמים, מתברר שהוא לא היה מרוצה מירידת הגשם, ולכן הפירות הרטובים לא מוכשרים לקבל טומאה. אז רואים מהמשנה הזאת שמניעה של לכלוך היא מעשה לא משמעותי. הטעיה של הקערה כדי להציל את הכותל מלכלוך לא נחשבת, אז גם אצלנו אותו דבר, השימוש של הזב בכיס שנועד להימנע מלכלוך הוא לא משמעותי, ולכן איסור ההוצאה הוא רק מדרבנן. דוחה הגמרא לא, אין דמיון בין המקרים בין של הכיס לבין המקרה של הכלי והפירות. יכול להיות שהצלה מלכלוך היא מעשה משמעותי, אבל היכולת או אי היכולת של המשקה להכשיר את הפירות לקבל טומאה לא קשור בחשיבות של המעשה, אלא ברצון הבעלים בנפילת המים. הוא רוצה בהפיכת הכלי, אבל נפילת המים על הפירות לא רלוונטית, לעומת הכיס שבו הזב מעוניין בו כדי לא להתלכלך. אלא אומרת הגמרא, הדמיון של הכיס יכול להיות לסיפה של המשנה במכשירים. שם כתוב שמניח כלי על מנת למנוע מדליפה של מים להתפשט, המים שבתוך הקערה לא מכשירים לקבל טומאה, למרות שהם נועדו למנוע לכלוך. וזה דומה לזב שמניח את הכיס על מנת למנוע לכלוך ולא בגלל שרוצה את הזיבה. בכל מקרה אין הבדל בין סוגי הזבים, ובין זה שיש לו שתי ריות לזה שיש לו שלוש ריות. ועדיין אין לנו תירוץ למה ברייתא אחת מחייבת הזב מדאורייתא, והשנייה מחייבת מדרבנן. מתרצת הגמרא, הברייתא שמחייבת סוברת כמו רבי יהודה, שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייבים עליה גם מדאורייתא. וכאן אצלנו הרי הזב לא מעוניין בזיבה ולא מעוניין להוציא את הכיס, אלא רק כדי לא להתלכלך הוא מניח את הכיס. ובכל זאת רבי יהודה מחייב מהתורה. לעומתו רבי שמעון סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור מדאורייתא. בעל השיטה בברייתא שמחייבת אך ורק מדרבנן. עד כאן להיום, אבל אנחנו נסכם רק את מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו חמש מימרות של רב. אסור לבנות מעל גובה בית הכנסת, הזהירות שנדרשת מאדם כאשר הוא משמש אנשים שונים, ודיברנו על מדרג של קשיים, על גודל האחריות של השלטון כלפי האזרחים, ושתענית היא דבר הטוב ביותר לטיב חלום רע, והכי טוב להתענות באותו יום שנחלם החלום, ואפילו אם זה בשבת. בחלק השני למדנו, ראינו את המשנה שאסור להתחיל להתעסק בדברים סמוך לתפילת המנחה, שמו ישכח להתפלל ויגיע לילה ויפסיד את התפילה. ואם כבר התחילו לא חייבים להפסיק, אבל לקריאת שמה מפסיקים את העיסוקים, קריאת שמה היא חיוב מהתורה. אדם שלומד תורה כמו רשב"י וחבריו, שתורתם אמנותם, לא מפסיקים את הלימוד לתפילה, להבדיל משאר אנשים כמונו, שאנחנו מפסיקים גם לתפילה וגם לקריאת שמה, וגם ראינו שחכמים שעסוקים בקביעת עיבור השנה, לא מפסיקים אפילו לקריאת שמה. בחלק השלישי ראינו במשנה ארבע גזרות שנועדו למנוע מאדם לעבור על איסור תורה בהיסח הדעת. אסור לחיית לצאת עם המחט שלו סמוך לכסת השבת, וגם ללבלר אסור לצאת עם הקולמוס, ואסור לאדם לפלוט קינים ולקרוא מהספר בשבת לאור הנר, כי יש חשש שהוא יקרב את הפתילה לשמן כדי לחזק את האור ויעבור על איסור תורה של עברה. ראינו היתר של החז"ל לראות איפה הילדים קוראים בבת חטוף, אבל לא לקרוא ממש. ללא קשר לנס שבת, אבל גם ראינו אותו רעיון שאסור לזב או לכל אדם לאכול עם הזבה. ראינו משנה שאוסרת לאדם שעומד ברשות היחיד לשתות מכלי שעומד ברשות הרבים וגם להפך, ובסוף אמר וכן בגת. אז הבא יסביר שהכוונה שגם בגת שהיא כרמלית גזרו חכמים את אותה גזרה, אבל רב הסובר שהקישור לגת הוא רק עניין פטור ממעשרות, אבל בכרמלית חכמים לא גזרו גזרה לגזרה. והגמרא ניסתה להוכיח את שיטת הבא עם המשנה שלנו עם החיית, גם אצלנו היציאה עם אחת וחובה עם מדרבנן ובכל זאת גזרו גזרה לגזרה, אבל הגמרא דחתה ואמרה שאולי מדובר בשיטת רבי יהודה, שלאומן אסור לצאת מן התורה עם כלי אומנותו אפילו כשהוא תחו בבגדו, כך שלא מדובר על איסור דרבנן אלא על איסור דאורייתא. אחרי זה ראינו סתירה בין שתי ברייתות, ברייתא אחת אסרה מדאורייתא לזב לצאת בכיס שלו, הברייתא השנייה אסרה רק מדרבנן. רבי יוסף תירץ שזה תלוי במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה אם אומן שיוצא בכלי אומנותו חייב או פטור, אבל הגמרא דחתה וראתה שאין דמיון בכלל בין המקרים. ורבי נונה תירץ ששתי הברייתות מתייחסות לשני מקרים שונים, אחת לזב עם שתי ריות ואחת לזב עם שלוש ריות, אבל הגמרא דחתה גם את רבי נונה שגם שימוש למניעת לכלוך הוא נחשב למשמעותי. והתירוץ שהתקבל בסוף הוא הסבר של הבאי ורבה ששתי הברייתות שהן שתי שיטות התנאים במחלוקת הידועה לגבי מלאכה שאינה צריכה לגופה, לרבי שמעון פטור ולרבי יהודה חייב, גם השימוש לכיס הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה, וזו המחלוקת ביניהם. כל טוב.